שער הגאווה. וזאתי גאוות הגוף שהיא טובה. גאוות הגוף פירוש הדבר נוכחות פיזית, מציאות פיזית, כן? הבלטת המישור הקיומי שלי. יש, כן, בחינה, יש מידה של הבלטת הקיום הפיזי, כן? נוכחות פיזית שהיא טובה, כן? שייכת לטוב, היא מהווה בסיס להופעת הטוב, היא בעצמה, אותה נוכחות פיזית מהווה בעצם נוכחות חיובית, היא מהווה את אחד מחוקי המציאות שברא את הגוף, כן? לא לתוהו בראה, לשבת יצרה, כן? כמובן, צריך להגיע לאותה מידה, כן? צריך להגיע לאותה מידה, לאותו מינון פיזי, כן? שמתיישב בדיוק על החוקיות, כן? על החוקיות הפיזית הרצויה. יש גאוות גוף שהיא טובה, כן? יש נוכחות פיזית, כן? שהיא חיובית, כן? והיא בפני עצמה מהווה בסיס, כן? לנאצלות היא מהווה בסיס, כן? לדברים היותר גדולים של החיים, כן? וגם היא בפני עצמה, בעצם, היא בפני עצמה גם מהווה את אחד החוקים שהקדוש ברוך הוא יצר בעולמו, בריאות הגוף, פשוט בריאות הגוף, או כל ענייניו הקיומיים של האדם, כמו שנראה. בכל אופן, יש דבר כזה, גאוות הגוף שהיא טובה. למה חשוב כל כך לומר גאוות הגוף, שיש גאוות גוף שהיא טובה? כן? זה חשוב בעיקר לומר למי שיתרגל לשנוא את הגאווה. מי שמתרגל לשנוא את הגאווה, בכל מקום שהוא רואה איזה ראש שהוא קצת בולט, הוא יורה עליו. זאת אומרת, אדם ששונא את הגאווה והתרגל, הייתי אומר, לבקר את ההבלטה, כן? במיוחד הבלטה של חיצוניות, כן? או מציאויות חיצוניות, שהם אחד מחומרי הגלם הטובים ביותר של הגאווה. הגאווה מתפתחת, כן? על גבי הרגשת הישות, שאדם מרגיש את עצמו, אני, אני ואני. אדם שהתרגל לשנוא את הגאווה, כן? הוא קשה לו מאוד עם הבלטה של ישות. קשה לו מאוד כאשר הוא נפגש עם בחינות כאלו של הבלטת מציאויות חיצוניות. יש לי בית, יש לי בגד, יש לי אוכל במקרר. קשה לו לגאוותן. החמאה הזו בתוך המקרר היא סכנה מבחינתי. אני צריך לזרוק את החמאה הזו. הבית שלי יפה מדי. צריך קצת להקות בקירות כדי שקצת יסדקו. כן? הבגדים שלי יפים מדי. תביא איזה סמרטוט. זאת אומרת, יכול להתפתח איזשהו נקמנות, כן? איזשהו יחס מחמיר מאוד, ביקורתי מאוד, כלפי אותם מעגלים של הקיום הפיזי, כן? הפרטי שלנו. הדבר הזה, כן? בולט, באמת בולט בעיקר, אצל אנשים שנגעה יראת השם בלבבם, כן? נגעה יראת השם בלבבם, כלומר, הרגשה כללית, הרגשה של רצון גדול, רצון עז, להבליט את הדברים הכלליים, ואז במהלך ההתעוררות הפנימית הזו של הכלליות, הם יוצאים לאיזשהו מסע נקם בבחינות הפרטיות שלכם. אנשים כאלו צריכים בעיקר להדגיש את מה שאמרנו כאן, יש גאוות הגוף שהיא טובה. יכול להיות שאם נבוא לאנשים כאילו ונאמר להם את מה שנגיד עכשיו פה ונלמד פה, הם יגידו לנו שאנחנו חומרנים, שאנחנו מזרוכניקים. יכול להיות שהם יגידו לנו את זה. איך אתם מפרגנים לגוף? איך אתם הולכים את הטייל? איך אתם שואפים אלו הריאות, אוויר צח ונקי ואיזשהו קייטנה? איך אתם עושים את זה? כן? אתם לא יודעים שזה מפרנס את הגאווה? אתם לא יודעים שבזה שאתם, כן? לוקחים אוויר. אתם לא מרגישים מה קורה פה? אתם לא מרגישים שאתם תופסים את מרכז הבמה? יחס מחמיר לפעולות בסיסיות של החיים. זה יכול להיות, אם כן, כאשר עוברת על האדם רוח של יראת שמיים, במיוחד, כמו שאמרנו, יראת שמיים בהתחלתה, כן? ביקורת נוקבת כלפי הנושאים הפיזיים. כן? אחרי אנחנו פותחים ואומרים, זאת היא גאוות הגוף שהיא טובה. שמה יאמר האדם, למה אנחנו צריכים להדגיש את זה כל כך? שמה יאמר האדם, שמה יאמר האדם, כן, יעלה בדעתו. שמה הוא יחשוב את זה למחשבה ישרה, את מה שנאמר מיד. שמה יאמר האדם, יאמר את זה בצורה מנומקת, יאמר את זה למחשבה תחילה כביכול, בצורה אידיאליסטית אפילו, כן? שמה יאמר האדם, הנה, יש לו אמירה, בואו ונשמע מה הוא מציע לנו. שמה יאמר האדם, הועיל והגאווה היא מידה רעה כל כך, מכיוון שהגאווה היא מידה רעה כל כך, כמו שראינו לאורך כל הדרך כמה גינינו וביזינו את המידה הזו, כן? כאילו עובד עבודה זרה, כאילו בעל כל העריות, כאילו בנה במה, מתמעט, דברים איומים ראינו לגאווה. כל כך דיברו על הגאווה, אם כן, אני עכשיו נזהר, מה שנקרא, מי שנכווה ורותחין, נזהר בצוננין. מכיוון שהגאווה היא כל כך מסוכנת, ומביאה למקומות כל כך ירודים, איפה שאני מבחין בצל צילו של פוטנציאל, הווה אמינא או פירור, ששמא יכול להתפתח ממנו גאווה, אני לא מאפשר את קיומו. אבל רגע, אולי אותו פירור, אולי אותו פירור שאתה רוצה לסלק, זה הפירור שנחוץ לך כדי להמשיך לחיות חיי גוף? לא. אני יורד רצח על כל מה שיכול להתפתח מנו גאווה. אני רוצה להפוך את החיים לסטרילים. אני רוצה להפוך את החיים לסטרילים שלא יימצא בהם ולו מעט מן השיעור שממנה יכולה להתפתח גאווה. אני רוצה להפוך את הלחם נקי שלא יהיה בו פירור אחד של סובין. זה יהיה לחם לבן, לגמרי לבן. שום גאווה לא תוכל להתפתח פה. שום גאווה. אתה רוצה להיות... יש לי תרופה נהדרת למחלת הסרטן. מה התרופה הכי טובה למחלת הסרטן? פשוט למות. אדם מת, לא חולה בסרטן. נגמר סיפור. אל תחי. אדם מת, הוא לא חולה. זה גמר. אז ככה אומר בעצם, שמה יאמר אדם. אני אמית את עצמי. אז אני לא אגאוותה, כי הגאווה מתפתחת על הבסיס של חיי הגוף. אז בואו נצא למסע נקם בגוף, ושלוחותיו, וגרורותיו, וכל מקורות ההספקה שלו. כן? אם זה אוכל, אם זה בגדים, אם זה דיור, אם זה חפצים שבהם משתמש, אם זה כלי מאכל, אם זה הגרטה, לא משנה, ראיתי, לא משנה. כל מה ש... כן? יש בו אחיזה לגוף, או דרכו הגוף שלי... אומר את דברו, דרכו גופי מבטא את עצמו, אוכל. אין ארי נועם אלא מתוך קופה של בשר, אוכל. הגוף מתחיל, אפ, 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 להתעורר. בגד. אתה מתחיל לשוויץ, חלון הרעבה שלו, בגד. כלים, ריהוט. אדם מרגיש קומפטיבל, נוח, פינוק, נחמד. כן? כל החפצים האלו, כל הדברים האלו, הם היסודות של הקיום הפיזי. הם מפנה את עיקר תשומת הלב שלו. לאותם אינסטרומנטים, והוא יוצא למסע השמדה. איזשהו חנק עצמי של חניקת האש הטבעית, עד כדי כך שנבטיח שלא יוכל עוד, כן? לא יוכל עוד להתרחש איזשהו תהליך של התפתחות גאווה. לא יוכל להתפתח. בכלל. כן. שם יאמר האדם, הועיל והגאווה, היא מידה רעה כל כך. אפרוש ממנה ביותר, מה שנקרא, הורגים אותם שהם קטנים. נהרוג את הגוף שהוא קטן. לא ניתן לו להתפתח. אפרוש ממנה ביותר. אפרוש ממנה ביותר, הפירוש הוא שהיא לא תוכל להתפתח כלל. זה נקרא, אפרוש ממנה ביותר. אני אעבור את הגבול ואת הקצה האחרון של החיים הפיזיים. אני אעבור את זה... אצא מהגבול האחרון ביותר של החיים הפיזיים, ולא יוכל עוד להתפתח כלום. אין כבר את היסוד הזכרי, או את היסוד הנקבי, כן? אין את היסוד הנקבי, שזה הגוף, שהגאווה יכולה לפרוט בתוכו. אין כבר את הרחם. זהו, יצר הרע, אין לו איפה להטיל את ביצי הגאווה. אין לו אפשרות. כי הגוף הוא הרחם. הוא הפונדקאי של הגאווה. בהיותו. היסוד הפרטי של האדם, גוף, מלשון מגופה, מלשון להגיף, מלשון מגף, סוגר. אני הורס את הרחם. ושרה, עקרה, אין לה ולד. מלמד שחסר לה אפילו רחם. אז גם יהיה זרע, אין לה איפה להיכנס. זרע הפורענות של היצר הרע, שהוא מנסה להטיל בתוך הגוף ולהשריץ את הגאווה, אין לו כבר את הרחם, נגמר הסיפור. נגמר! זה המחשבה פה. שמה יאמר אדם, התפתחו במחשבות כאילו של פרישות ואיזה מין קדושה, התקדשות נוצרית כזו, כן? שמה יאמר אדם. יש לנו מה להגיד לו. כנגדו. רואי והגאווה היא מדרה כל כך. אפרוש ממנה ביותר, עד שלא יאכל בשר, ולא ישתה יין, ולא יישא אישה, ולא ישב בדירה נאה, ולא ילבש מלבוש נאה, אלא שק והצמר, וקרועים ומלוכלכים, ומשתמש בכלים מלוכלכים ומאוסים, משתמש בכלים, אבל מלוכלכים ומאוסים, שלא תוכל להתפתח, או לא יוכל להתפתח, שום ציור אסתטי של נעימות ופינוק, כן? זאת אומרת, הוא עושה פעולות שלא רק שלא מפתחות, לא רק שלא מפתחות את ההרגשים החומריים של החיים, אלא אפילו משפילים אותם עד אפר. כלים מאוסים, לעורר גועל פנימי, איזו הרגשה של גועל, לא רק שהגוף לא נהנה, אלא אפילו יש איזה גועל. למה גאווה יכולה להתפתח בגועל? ודאי שלא, ודאי שלא. כלים מלוכלכים ומאוסים, ולא ירחץ פניו ידיו ורגליו, עד שישחיר תארו משאר אנשים. כן, לא יאכל בשר ולא ישתה יין, לא יאכל בשר, כנגד הגברת הכוחות הטבעיים של הגוף, הבשר, הוא שייך לצד של, כן, חיזוק הכוח הטבעי של הגוף. לא ישתה יין זה חיזוק, כן, הצדדים היצריים הרוחניים יותר, מחשבות, דמיונות. לא יאכל בשר ולא ישתה יין, הוא חוסם את שני ערוצי, כן, הכוחות העיקריים של הנפש הבהמית. התחזקות הגוף זה הבשר, והתחזקות הדמיונות, כן, וההרגשות הטבעיים זה היין. לא יאכל בשר ולא ישתה יין ולא יישא אישה, כדי לא לעורר את המימד הנמוך המיני התאווני. נפלטה לי אהבתך מאהבת נשים, שאהבת נשים אי אפשר שתהיה, כן, בלא איזשהו נגיעה. לכן אומר דוד ליונתן, נפלטה לי אהבתך מאהבת נשים. באהבת נשים אי אפשר להימלט ממימד פרטי. לכן לא יישא אישה, כדי להיות נקי מהתאווה הזו. ולא יישב בדירה נאה, הרי ביתו של אדם הוא מבצרו. ברגע שאדם יושב בתוך בית, מתחזק הקיום שלו. יש לו הרגשה שהוא בעל בית, כמו שאומרים. מה שאין כן הנבד, שאין לו קורת גג לראשו. מטבע הדברים, הוא מרגיש כזה, כן? הלך, נקרא לזה ככה, כן? אין לו מקום קבוע, או כזה, זה גלות. אדם בלא דירה, אדם בלא קרקע. זה מין סוג של גלות. לא יכולה להתפתח כל כך מחשבת גאווה, שאדם נע ונעד ואין גג לראשו. בית, לא יישב, לכל יותר, לא יישב בדירה נאה. יישב בדירה מאוד פשוטה. מה זה דירה פשוטה? איזה מכילה. יש לו איזה מכילה, כן? זה קיום בסיסי ביותר, זה נקרא דירה פשוטה. זה לא דירה נאה. ולא ילבש מלבוש נאה, כן? רק בגד לאורו ממש, בגד לאורו, כן? בלי שום הדגשה, כן? של תראו, הנה אני, זה הבגד הנאה. עניינו של הבגד הנאה זה ליצור חלון ראווה שדרכו אני משתקף ואומר כאילו אני ראוי לתשומת לב. שימו לב עליי, שימו לב לנוכחותי. בגד שאינו נאה, סמרטוטין כמו שאומר בהמשך, זה בגד שיש בו רק את השמירה כדי שאני אתקיים ולא יותר. לא יכול להתפתח מעבר לאיזושהי מחשבה. אף אחד לא מסתכל על סמרטוטים, אף אחד לא ייתן לך כבוד על זה. כולם יסתכלו ויאמרו לך, לא רציני. כמו אדם שבא לקנות מסמרים בחנות מרקחת. כן? אז מה כבר אומרים עליו? זה משיגן. כן? אז הוא לובש סמרטוטים, בגד לאורו, כמו בעל חי, שיש לו שערות ככה עליו, איזה פרווה וזהו, אין לו שום, כן? אין לו שום, זה הכל מה שיש לו. כן? אז במלבוש, כן? לא ילבש מלבוש נאה, אלא שק והצמר, וגם כן, אף על פי שזה שק וצמר, קרועים ומלוכלכים. שמה שק וצמר כן? יגרום לו משהו מן המשהו. אז גם הם צריכים להיות קרועים ומלוכלכים. הוא משתמש בכלים מלוכלכים ומאוסים, ולא ירחץ פניו, ידיו, לרגליו, קצת להסריח, להזיק לו, עד שישחיר תארו משאר אנשים. אין לו צורת אדם. נו, ודאי שפה לא יכול לגדול שום דבר. בשדה בור כזה לא יכולה לצמוח גאווה בכלל. שם יאמר אדם כך. וכל זה, למה הוא עושה? נשאל אותו, למה הוא עושה את כל זה? תראה איך אתה נראה? מה הוא יגיד לנו? וכל זה כדי שיתרחק מן הגאווה עד שלא יוכל להתרחק יותר. זאת אומרת, צריך להבין, מה אומר לנו פה חוץ צדיקים? לכאורה, אדם שמתנהג בצורה כזו, מה, אתה לא מתבייש? מה הוא משיב לנו מיד? אני אידיאליסט. כל זה אני עושה, למה? כדי להתרחק מן הגאווה. אתם יודעים מה אני עושה בזה? אתם יודעים לשמה אני מייצר את מותניי? אתם יודעים בשביל מה אני מסתגף? לערך עליון מאוד. כדי שלא יהיה גאוותן. מה, אתה לא יודע מה נאמר על הגאווה? בוא איתי חזרה מוקשקן, תסתכל מה נאמר על הגאווה. מה, לא ראוי להתנהג כך? ובלבד שלא לבוא לידי... מה אתה אומר? הוא הופך את זה לאידיאל. כן? וכל זה לשיטתו, כדי שיתרחק מן הגאווה, עד שלא יוכל להתרחק יותר. חובתי, כך אומר אותו אדם, חובתי לעשות כל מה שלאל ידיי, כדי שלא יתפתח גאווה. אני הולך עד הקצה האחרון, עד שאינני יכול להתרחק יותר. מה אני משאיר מקיום הפיזי? מה אני משאיר מבחינת הנוכחות האישית שלי? משאיר ממש עצם קטנה. אני חי איכשהו. אני חי איכשהו. כן?
אין חשש שכל הסוגפים האלה לגרוע, נהפוך את זה לידיעה, זה יהפוך לגערה בפני עצמו? תראו אותי איך אני כזה...
שזה יפך, כן. 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 אבל מסתבר... יש אפשרות שזה יהפך לזה, כן? אם הוא יעשה את זה בחברת אנשים שכך מתנהגים. אם הוא יעשה את זה בחברת אנשים שכך מתנהגים, ששם האידיאל זה פרישות, הוא יכול להגיע לידי גאווה. אבל אם הוא... אה? אם הוא יעשה את זה שם... מה? הדבר הזה הוא אפשרי. מה שאתה אומר זה אפשרי. פה אנחנו לא דנים על הסיכויים שלו עצמו לבוא לידי גאווה, אם כי במקום אחר הוא אומר... שאדם כזה שמתנהג ככה, הוא הולך מאש קטנה לאש גדולה. זאת אומרת, הייתה סכנה שהוא יהיה גאוותן אם הוא יאכל אוכל טעים וילבש בגדים נעים. עכשיו שהוא מתנהג, כפי שמתואר כאן, עכשיו הוא הולך לאש גדולה. מה האש הגדולה שאליה הוא מתכוון? יכול להיות שזה מה שאתה אומר. כן? הוא הולך אולי מגאווה לגאווה. כן? צריך לדון מהי האש הגדולה שאליה הוא הולך. אבל כנראה הוא לא מרוויח מזה, בסוף הוא באמת שולל את זה, כן? הוא קורא לזה כהולך מאש גדולה, מאש קטנה לאש גדולה. אני לא זוכר כבר איפה. צריך לדון שמה היא אותה האש הגדולה. אבל בכל אופן, מה שאתה אומר זה בהחלט אפשרי. שאלה באיזה חברה הוא עושה את זה. יש חברה שמאוד יעריך אותו לכך. יש חברה ששם צדקותו של אדם נמדדת, כן? על הסקאלה הזו שמתוארת כאן לפנינו. אבל חברת בני אדם רגילים, ודאי שאדם כזה יזכה למטר של גינויים, אבל הוא מתפרנס מעצם הידיעה או המחשבה שבזה הוא עושה את מה שצריך לעשות. כך חושב. כן.
אפשר להגיד אולי שהפרישות הזאת אפשר לחלב אותה בין הגלות לארץ ישראל, כי ידוע כאילו שהיו חסידים שלא טובלים בקרח, וזה כן היה עוזר להם, או מסופר כל מיני אדמו"רים, דברים כאלה שהיו, פרשו מענייני העולם, ובארץ ישראל זה כבר לא שהיה, עשית החלוקה הזאת בין חוץ לארץ.
כן, זאת אומרת, מה שאתה בעצם אומר, זה מה ההבדל בין הגלות לארץ ישראל מבחינת היכולת להכניס גם את החול, כן? או לקדש גם את החול. באופן כללי, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. אוויר עד ארץ ישראל מחכים, באיזה מובן מחכים? זה לא שבאוויר עד ארץ ישראל אתה תדע יותר גמרות. יכול להיות שגם זה. אבל מחכים פירוש הדבר שהוא מלמד אותך לראות את הנקודה האלוקית שבתוך החול. כי זה החוכמה. חוכמה זה כוח המה. זה הכוח לראות את המהות שבתוך החומר. אווירה של ארץ ישראל מחכים לבך נפתח, כן? לבך נפתח כדי להתבונן ולראות את הנקודה הפנימית שבחול. מבחינה זו אין לנו צורך לחשוש מן החול. אנחנו יכולים להשתמש במרחבי החולין, כן? בשביל עבודת השם, באופן פוטנציאלי, נטיית הנפשות זה לקדש את החומר. אנחנו לא אומרים שאי אפשר לחטוא, ודאי שאפשר לחטוא בלי תורה. אבל ברגע שאווירה דארץ ישראל, לימוד תורה ושאיפה מוסרית אמיתית, המשולש הזה, זכות המשולש, שלא במהרה ינתק. אווירה דארץ ישראל, לימוד תורה, שאיפה מוסרית, הופך אותנו לשלוט גם על החומר. ההתעמלות של צעירי ישראל, הרב מקדיש לזה הרבה באורות התחייה, כן? מדבר הרבה על מימד החומר בתוך הגאולה העכשווית, כן? קצת יצא הקצף עליו, כן? בתחילת המאה הקודמת, על זה שהוא כל כך מפרגן לחומר, כן? הרב הציוני, שהגיע לירושלים, אמרו עליו הרב הציוני, כן? החוגים הקנאים, החרדים הקנאים, כן? קראו לו הרב הציוני. כי הוא דיבר בחיבה על תחיית החול. הוא דיבר בחיבה על תחיית החול. הוא ראה בתחיית החול ענף גאולי גדול ועצום. כן? ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, פריכם תיתנו, ענפיכם תיסו. כן? היכולת הזו לאחד את החומר והרוח היא בעצם התוצר הטבעי של אווירה של ארץ ישראל המחכים עם לימוד תורת ארץ ישראל ושאיפה מוסרית טהורה. אז אין בזה בעיה. נכון? אנחנו לא זקוקים לסיגופים. לא צריך להמעיט את כוחו של החומר. אנחנו תופסים את השור בקרניו. אנחנו לא צריכים לסמות את אחד מעיניו או לראות ברגלו כדי לשלוט בשור. עם כל הכוחות והאדירים האלו, הכוחות הגדולים והאדירים האלו, אנחנו משתמשים בשור, כן? מכוונים אותו להתלמיו בכוח שור רוב תבואות. כן? זה תורת ארץ ישראל. זה הפוטנציאל שקיים כאן. ואולי, כן, יכול להיות שזה באמת ההבדל. יכול להיות שמחשבות מן הסוג הזה, הן יכולות להתפתח, לסגשג טוב יותר בשדה הגלות, שממילא, המבט הוא לא חודר עד כדי הראייה של האלוקות שבחומר, והחומר מצטייר בחיצוניותו כעוין, וצריך אכן ללחום בו. צריך ללחום. יכול להיות, נחלט. כן. זה הכוח להתבונן במהות של כל דבר. כן, כך אומר המהר"ל, כוח מה? כן, זה חידוש למהר"ל, זה, כן? זה, חוכמה זה הכוח שבאמצעותו אנחנו מתבוננים לתוכיותם של דברים, כן? ותופסים את הנקודה הפנימית שלהם. כן? החומר, כן? החומר הוא לא חומר. החומר, חלילה, לומר לחומר שהוא אותו דבר חיצוני שאותו אנחנו רואים. אלא גם החומר יש בקרבו את כוח הנפעל בפועל. הקדוש ברוך הוא פועל ומגלה את כוחו בתוך החומר. ממילא יש תקווה, ונכון לחפש גם בחומר את המימד הקדושתי, מכיוון שמופיע בו רצון השם. לא ייתכן, לא ייתכן שהחומר הוא רע. מתי הוא רע? שאתה מביט עליו רק בחיצוניותו. אז החיצוניות לא מתמתקת על ידי הפנימיות. כך זה בכל דבר בדבר. אתה מסתכל על התנהגות של בן אדם, כן? הוא שבר צלחת. אם אתה מסתכל על החיצוניות המעשה, אתה חייב להגיע למסקנה שהאיש הזה הוא רשע ומשחית. אבל אם אתה מתבונן פנימה לתוך החוקיות הנפשית, ואתה יורד למעמקי נפשו, אתה יכול אפילו להגיע למסקנה שנשמתו שברה את הצלחת. למה? קשה לו. הוא סובל. נשמתו רוצה להתגלות, והיא לא מצליחה. לכן הוא כועס, אומר הרב, יש קשר מובהק בין הכעס לבין היצירה הנשמתית. כשאדם לא מגלה את האפיקים, האפיקים של היצירה הנשמתית לא פתוחים, הוא כועס. אתה רואה אדם כועס, אתה חושב שהוא רשע, אבל בעצם הוא נשמתי. נשמתו מתפתלת מייסורים, אז זה שלא מצליחה לבטא את עצמו. הוא מבטא את זה בצורה של כעס. זה גם למסקנה מאוד מעניינת מתוך התבוננות פנימית. בעצם האדם הכעסם, האדם הכעסן, בעצם הוא בעל נשמה. אדם שנשמתו חלשה יותר, כן? גנוזה יותר, נסתרת יותר, לוקחת חלק פחות פעיל, או רוצה לקחת חלק פחות פעיל, כן? בפעולות החיים, הוא לא יכעס, מה אכפת לו? מה אכפת לו? מצידו שיתפח בבוץ, מה אכפת לו בכלל? זה לא מעניין אותו שמלוכלך, לא מעניין אותו ש... שום דבר. אין לו שום שאיפה, הוא לא מרגיש את כבודו הפנימי. אז מתוך מבט פנימי אפשר למתק את הכעס, ולהבין שבשורשו הוא נובע מקום חיובי, כן? כוונתך רצויה, אך מעשיך לא רצויים. להגיע למסקנה שכל עבודה זרה, כן? אפילו העבודות הזרות היותר חמורות ויותר מכוערות, ביסודם הם נובעים איזו השתוקקות פנימית, כן? להתקרב לשם יתברך. זה מבט פנימי. זה היה מבט של אברהם אבינו. זה מה שהנחה אותו, כן? בעשיית הנפש בחרן. הנפש אשר עשה בחרן. חרון האף של הקדוש ברוך הוא לעבודה זרה, מה עשה אברהם אבינו? גילה את הנפש הפנימית של העבודה זרה. הנפש אשר עשה בחרן. הוא גילה את הפנימיות, המניע הפנימי של עובדי עבודת אלילים. המניע הפנימי הוא טוב. הם רוצים את ריבונו של עולם. הוא חשף להם את הדרך הנכונה כדי להוציא לפועל את הכוונה שלהם. זה מבט פנימי. זה מבט פנימי. האוויר המחכים של ארץ ישראל הוא מסוגל לדבר הזה. כן. כן. שואל?
לפי שעה יש חכמים אומרים שאתה רוצה להתרחק מהגאווה, אתה רוצה להתרחק מידה מסוימת, אתה לוקח את המידה הקיצונית.
זה נכון, אבל לא בתמידות.
לא,
פה הוא אומר בתמידות.
השאלה כמה, באיזה נקודה אדם יפסיק, כי ל-X זמן זה טוב להתנהל בדיוק.
נכון. אז אתה אומר, הרמב״ם אומר באמת, הרמב״ם אומר תשובת המשקל, הרמב״ם אומר תשובת המשקל מחייבת אותנו ללכת לקצה השני. שתי דברים בדבר. א', כשאנחנו אומרים ללכת לקצה השני, הכוונה היא, כן, ליצור מהלך, כן, פנימי וחיצוני, שאני בעצם על ידי הליכה לקצה השני, אני מחליש ומתיש את עודף הכוחות החומרים. זה העניין של הקזת הדם שהיו עושים כאשר הגוף היה יותר מדי, כן, מתחזק בכוחותיו הטבעיים, היו עושים הקזת דם. יום הקזה זה נקרא, כן, דפגרי רבנן, שהיו עושים הקזת דם, היו יותר חלשים. הקזת הדם זה להוציא את הכוחות העודפים של הגוף, שעל ידי זה, כן, הגרעינים הרוחניים יוכלו להתפתח. זה כמו שאתה מדלל בתוך איזה ארוגה, אתה מדלל כמה גידולים כדי שיוכלו להתפתח אחרים. יש פה גודש, יש פה עומס. אנחנו צריכים לזהות מקומות של עומס, של מטענים חומריים וטבעיים. שמרוב העומס הזה, הצד הרוחני לא יכול להתפתח. תשובת המשקל פירושה, זה שמאל דוחה, שעניינה זה להשיג אחורנית את העצומות החיים הטבעיים שגדלו יותר מדי. יותר מדי זה גדל, זה מתפשט יותר מדי, וזה חונק את הצד הרוחני שלי. זו הכוונה, כן? להשיג אחורנית, ברגע שאני מרגיש שהבאתי את הכוחות הטבעיים לרמה כזו, שמכאן כבר הם לא מאיימים עליי, הכוח הרוחני כבר מתעודד, אם הייתי קמצן, עכשיו אני מפזר ומפזר, כן? הקמצנות נחלשה, וכוח הנתינה מתחיל לגדול, אז אני מחזיר חזרה את הקמצנות, אבל במידה מתאימה, כדי שאני לא אפזרן מדי. אבל תשובת המשקל היא בעצם איזשהו ריסון של המידה היתרה והעודפת, כן? של אותה תכונה שהתפשטה יותר מדי. ופה צריך תשומת לב גדולה. כי אם אני אחנוק את זה יותר מדי, האש תכבה. הנטייה הזו עשויה להסתרס, כן? ממש להסתרס ולהעקר, להעקר מן הנפש, זה דבר קשה לעקור נטייה מן הנפש, אבל יכול להיות מגיע המצב כזה, שאדם ממש יכול לסרס מקרבו את הנטייה הזו, או חלק ממנה, ואז היא לא תימצא לו כשהוא יזדקק לה. ואנחנו זקוקים לקמצנות. כי אם לא תהיה לנו מעט קמצנות, אנחנו נהיה פזרנים, ובסופו של דבר נשאר עניים בעצמנו, ולבני ביתנו לא יהיה מה לאכול. כן? זה העניין. צריך לעקוב, כן? אסור להשאיר את המהלך של תשובת המשקל לרגש. אם אנחנו מפקירים את המהלך הזה ביד הרגש, במיוחד רגשות של אנשים מהסוג הזה שמתוארים כאן, כן? זה פשוט יכול לזרוק אותנו לצד השני ולצאת מן המסלול לגמרי. זה פעולה לא קלה. כן? השגחה ואחריות גדולה. כן. מישהו רוצה להעיר משהו?
אין פה גם כל הפעולות שאותו אדם מתחילים לדבר שהוא רוצה אולי לעשות או לא בדרך לא לעשות, וכולם קודם כל חיצוניים, מגופנים, הם פשוט מימד רוחני.
לא, יש פה מימד רוחני.
לא,
נכון שהוא פועל את הפעולות ביחס לחומר. נכון שהוא פועל את הפעולות ביחס לחומר. אבל מה הוא רוצה בסופו של דבר לקנות? מה הוא רוצה לקנות על ידי כך? התבססות של מידת הענווה. הוא רוצה שתתבסס איזשהו מידה רוחנית, לפי דעתו.
כן. דווקא על הצד השלילי, הוא רוצה למנוע את הגאווה, הוא לא מדבר על הצד החיובי, זה בדיוק מה שבאתי להגיד בהמשך. אילו היה אומר, אני רוצה עכשיו פעולות כדי להטמיע או לפתח
את מידת הענווה.
אז זה פעם יותר חיובי, גם האוריינטציה היא חיובית. פה הכל על הממד השלילי.
רק בדרך הש...
ואז הוא מקווה אולי בכך שהוא ייצור איזשהו ריק במקום הגאווה, הוא היה מכנס לריק הזה.
מעניין מה שאתה אומר. מעניין מה שאתה אומר, זאת אומרת, אתה אומר... כן, יפה, יפה. יש גם סימוכין למה שאתה אומר בדוגמאות אחרות. כלומר, אתה אומר ככה, בעצם יש פה אדם שהוא יותר פועל מתוך שנאה לגאווה, יותר מאשר אהבה לענווה. וממילא הוא מטפל בסמנים. ספק בכלל אם הוא יזכה מכוח זה לענווה, כי עיקר תשומת הלב שלו זה דווקא, כן? אין, על הגוף, אין, על שנו נפשו. כן. זה מעניין. לוחות ראשונים ששבר משה רבינו, כן, אם היה שובר לוחות ראשונים ולא היינו מקבלים את השניים, יוצא שהוא שבר לשם שבירה. הוא כעס על העם, אז הוא שבר. אבל תן משהו במקום. אם באמת שבירת הלוחות הייתה מתוך רצון עמוק ואמיתי שיזכו ללוחות שניות ולמדרגת תורה שתוכל להביא אותם לתיקון. אבל אם אתה שובר את הלוחות כי מרגיז אותך שנוסע מישהו מתחת לחלון בשבת, אז יכול להיות שתפסיד גם את הלוחות השניים. אבל רואים שאצל משה רבינו הוא שובר את הראשונים ומקבל שניים. זאת אומרת שכל השבירה של הלוחות, רואים בעליל שאצל משה רבינו שבירת הלוחות, הייתה פעולה חינוכית חיובית. ונגד עיניו עמד באמת הרצון לזכות את העם, להחזיר אותו בתשובה. והוא שבר את הלוחות כדי להעביר איזה מסר, כדי שיתעוררו לתשובה. לכן זכו ללוחות שניים. דרך ההתקדמות, מהלך ההתקדמות וההתפתחות, נמשך עם לוחות שניים. אברהם אבינו, שובר את האלילים. אם הוא היה שובר את האלילים רק מתוך זעם, כן, סתמי, הוא לא היה מעניק לאותם עובדי אלילים את אמונת הייחוד החיובית. כפניו זה לא על החיוב, אלא על השלילה. אבל הוא שבר את האלילים מכיוון שביסוד התוכנית שלו כבר עמד, מה? להעניק להם את הטוב. כן? זה נקרא שובר על מנת, זה מלאכה בשבת, שובר על מנת לתקן, לבנות, או מוחק על מנת לכתוב. מי שמוחק על מנת לכתוב חייב מדאורייתא, אבל אתה מוחק. אבל אתה מוחק על מנת לכתוב, נכון שאתה מוחק, נכון שאתה סותר. השאלה לאיזה מטרה אתה סותר? אתה סותר על מנת לבנות. ביסוד פעולת הסתירה מה עומד? רצון אז לבנות ולשכלל. לכן זה מלאכת מחשבת. הסתירה היא עצמה מלאכת מחשבת. שותפה בה מחשבת יצירה עמוקה. שהמחשבה של היצירה הזו עכשיו מוצאת לנכון להרוס. כדי שיתפנה חלל שבתוכו נוכל לבנות משהו חדש. זו מלאכה. כן? אז אנחנו רואים, יש כל הדוגמאות שהבאנו כעת, באמת סימוכין לכיוון המחשבה שאתה אומר. זה מאוד יפה, כן? זה מאוד יפה, זה חשוב מאוד להעיר את זה. כן.
זה משהו, המלאכה הזאת, שסיתה למנת לבנות, אני שמעתי לא מבצעות מאיפה, זה שאם אתה רואה שאנשים עושים בית, לא שעוד שתשאל זה מי בעל הבית. אם מי שאורס את זה, זה בעל הבית, אז זה לשם בנייה. ואם לא, אז זה סתם השחתה. אתם רואים, אנשים עושים בית.
כן.
ואם לא בעל הבית,
אם זה בעל הבית שהורס, יפה, יפה, יפה,
דוגמה יפה. נכון,
זה יפה. אם אנחנו רואים את בעל הבית הורס את ביתו, אנחנו כבר מצפים לבית היותר יפה שיקום פה תחתיו. אפי שיש מצבים שאדם גם הורס את ביתו מתוך שיגעון, מה שנקרא משבר כלים בחמתו. יש מה שנקרא שובר כלים בחמתו, כן? שם המחשבה היא לאו דווקא של בנייה. והאם כי הגמרא אומרת שאם אדם ששובר כלים בחמתו בשבת הוא חייב. למה הוא חייב? כי הוא מתקן. מה הוא מתקן? את היצר. הוא מעניק ליצרו עונג, אז הוא בונה את היצר. אז הוא מתקן ליצרי, זה נקרא. אבל בכל אופן יש מצב של שובר כלים בחמתו, לאו דווקא הכוונה לבנייה. אבל ככלל הדבר שאתה אומר נכון. דוגמה יפה. כן. כן, אז בואו נראה הלאה. אז ראינו את כל הרשימה הזו, כן, מה עושה אותו אדם, מה כולל את מלחמת המצווה שלו בגוף, ולא יחץ בניו ידי ורגליו, עד שישחיר תיארו משאר אנשים. כן? ישחיר תיארו משאר אנשים, כן? ייתכן, למה כתוב כאן משאר אנשים? למה כתוב משאר אנשים? עד שישחיר תיארו משאר אנשים, למה כתוב משאר אנשים? עד שישחיר תיארו. למה צריך להגיד משאר אנשים? מה, באמת חשוב לו שהוא יהיה שחור יותר משאר אנשים?
כי אם יש מישהו יותר ממנו, אז הוא...
שמה?
אם יש מישהו יותר,
כן, מבוזה ממנו, יותר סמרטוט ממנו, כן? אתה אומר, הוא רוצה להיות ציאן בדבר הזה, כן? או מה עוד אפשר להגיד משאר אנשים? מה הכוונה, עד שישחר תארו משאר אנשים? אה? להתבטל, עכשיו אני אומר להתבטל. אני חושב להתבטל ממידה אנושית. משאר אנשים כבר אין עליו תואר איש. כן, אין לו תואר איש. זאת אומרת, אפשר לומר, שהוא רואה אותך, והוא רואה אותך, והוא רואה אתכם, אתם בשבילו חומרנים. תראה איזה בגד יש לך. אתה מבין? הוא בעצם שואב את ההשראה שלו ממי? את השראת הפרישות שלו הוא שואב ממי? מאנשים שהוא רואה. לא, אנשים שהוא רואה. הוא רואה אותך עם בגד יפה, הוא אומר, אני לא אלבש בגד כזה. אחרי זה הוא רואה אותך עם בגד, כן? קצת פחות יפה משלך. אני אלבש יותר המכוער. עד שהוא יוצא, כן, מכלל גדר אנושי. כלומר, בכל מקום שהוא מזהה איזה פיסת חיות שמתאפיינת בנורמליות של אנשים, בני אדם, הוא מזה לוקח את ההשראה להמשך הביטול הפיזי שלו. כן? אתה משמש לו מקור השראה. כן? לאו דווקא. לא שאתה מודל לסמרטוטיות. אתה בלבוש ההגון שלך, כן, משמש לו מקור השראה. אני לא כמוך. אני גם כך לא אלבש. וכך הוא לאחד מאחד לשני, עד שפוגש את הקבצנים, כן, ברחובה של עיר, מסתכל ואומר, גם פה אני עדיין מזהה איזושהי חיות. גם פחות מזה אני אהיה. תראה את הקבצן הזה אוכל בכלי נקי. אפילו פרחוני, בתוך החרסינה יש לו פרחים. אני אוכל כלי מלוכלך, כן? משאר אנשים. אולי זו הכוונה. משאר אנשים, וכל זה, כדי שיתרחק מן הגאווה, עד שלא יוכל להתרחק יותר. המהלך בדרך זה נקרא חוטא. אתה רואה, אבי, פה, המהלך בדרך זה, זה מה שאמרת בקשר לרמב"ם מקודם, שימו לי בדגש, המהלך בדרך זה. אם זה נעשה אצלו לפרקים בלבד, בתור תשובת המשקל, כן? לאזן את הדברים, זה בסדר. ברגע שהוא מהלך בדרך זה, זה נהפך משהו קבוע, זו תכליתו, זו מגמתו, זה נקרא, זה נקרא חוטא. ביחס למי הוא חוטא? חוטא ביחס לגופו. חוטא ביחס לנשמתו. חוטא ביחס לבוראו. כן? חוטא ביחס לאיזון שצריך להימצא בין חומר ורוח. חוטא, פירוש הדבר, טועה, מפספס, לא מכוון לאמת. כן? חוטא במובן הפשוט המוסרי, זה עובר על רצון השם. חוטא זה מפספס בעצם, או לא מכוון למטרה. הוא רוצה לכוון למטרה, הוא רוצה להיות ענב, או לכל הפחות לא להיות גאוותן, אבל בסופו של דבר הוא לא מגיע למטרתו. כן? הוא מגיע לקיצוניות הזו של הפרישות, והוא מתרחק יותר מן האמת, יותר מאשר מתקרב אליה. אתה מחטיא, השקעת את כל חייך, לבצר את הפרישות, ולא התקרבת לשם יתברך. לא התקרבת באמת לשם יתברך. אבל בכל זאת, אם תשאלו את אותו אדם, הוא ירגיש נורא רוחני, הוא ירגיש מאוד רוחני. מאיפה הרגשה הזו? מהדמיון. זו הרגשה הדמיונית. בדמיוננו אנחנו יכולים להרגיש מאוד מאוד צדיקים ועילאים, לפעמים אפילו במעשים רעים. כל שכן וכל שכן, ואדם שחושב שבזה, כן, הוא מתרחק מן הגאווה. כן? כוח הדמיון שבו יצר הרע, כמובן בתמיכה של יצר הרע, כוח הדמיון, כן? הוא מראה או מצייר לו שהוא רוחני, והוא מתענג לזה. והוא מתענג לזה, ויש לו ביקורת על אנשים שלא מתנהגים כך. הוא חושב אותם לחוטאים, הוא חושב אותם לחומרניים, הוא חושב אותם לגאוותנים, עד כדי כך. אבל יש פה הכרזה חד משמעית. המהלך בדרך זו, כן? נקרא חוטא. מה זה נקרא חוטא? זו שמו. נקרא, פירוש דבר זה שם. יש לו שם של חוטא. זה לא משהו שולי, משהו זניח. לא כתוב חוטא, אלא נקרא חוטא. ויקראו את שמו? עשיו. כן? הוא נקרא עשיו. זה תכונתו. כן? יש אדם שמשקר פעם אחת. אז איך קוראים לו? מה אנחנו אומרים לו?
משקר.
למה אתה משקר? אבל אדם שמשקר, מהלך בדרך השקר, איך קוראים לו?
שקרן.
זאת אומרת, זה כבר שם מקצוע. כן? שקרן זה מקצוע. משקר זה פעולה. שקרן זה מקצוע. נקרא חוטא. יש לו שם קבוע ויציב של חוטא. זה דבר בעייתי מאוד. כן? איזה מין חתיכת איסור כזו. יש לו שם של חוטא. לא סימפטי בכלל. כן? צריך לשנות את שמו. פרישה כתשובה למשקל לפרקים, כן.
מה ההבדל בין הפרישות החומרית של הצדיקים,
אז זה כבר אמרנו. אמרנו מקודם שהפרישה החומרית של הצדיקים, הם פורשים ממה שלא צריך. ממה שלא צריך. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, כן? כי תוכלו להקשות עליי. מה זאת אומרת פורשים ממה שלא צריך? לפעמים פורשים מאוד. ולאורך שנים. לאורך שנים. אז מה אתה אומר על זה? תשובה. הפרישה המוגברת של צדיקים לפעמים, צדיקים גדולים, היא כדי לפעול את הפעולה של שחרור הרוח. לפעמים הרוח כלואה. לפעמים הממד הרוחני כלו כל כך עמוק. לאו דווקא באותו צדיק, בדור. כך מסביר הרב, שיש צדיקים שמתענים כדי לשחרר את הרוח הלאומית. לא רק את הרוח שלהם. מבחינתם היה מספיק להם פרישות מאוד קטנה. אבל הם מתקנים משהו בדור. הם מהווים דוגמה של תשובת המשקל כדי לשחרר את מימד הרוח בדור כולו. הדבר הזה נלמד מדברי הפסוק, כן? אל תבוז כי זקנה אמך. דרשו חז"ל, אם ראית אומתך שזקנה, עמוד וגודרה. הצדיקים שמבחינים במצב הרוח של האומה, יש פעמים שהם מקבלים על עצמם פרישות בשביל האומה כולה. וברגע שבתוך הטריטוריה הנפשית הפנימית שלהם הם יוצרים את האיזון, זה מתרחש בכלל האומה. בצינורות סמויים שעוברים בתוך מרקם הנשמות, הם מעודדים את כוח הרוח שבאומה. אבל מכיוון שהם מהווים איזו דוגמה תמציתית, אצלם זה בא בצורה קיצונית ולאורך שנים. אבל זה לא לתועלת האישית שלהם. הם משמשים דוגמה. משמשים דוגמה חיה לסדרי הכוחות שבין הרוח לחומר. יש בזה איזשהו צורך מסוים. מה? לא שאתה צריך לעשות. אתה לא צריך להרגיש, כן? שאתה רואה צדיק חי בצורה כזו, שאתה נפגש איתו, לא תמיד אתה חושב מיד גם אני צריך להיות כזה. אתה יודע מה קורה לך באופן אוטומטי שאתה רואה אדם כזה? הממד הרוחני שלך מתחיל להתעורר. עצם עובדה שאתה רואה אותו. בתארת הפנים שלו, בהארת העיניים, ואתה יודע שהוא מסתפק מקו חרובים מערב שבת לערב שבת. אתה לא רוצה לחכות אותו. אבל מה כן קורה לך? אתה מתמלא בשאר רוח. היסוד הרוחני שלך מתחיל להתעודד. אתה תחזור לעסק, ותחזור לבית היפה שלך, אבל אתה תהסס לפני שאתה אוכל את חפיסת השוקולד. אתה תתחיל להבין שיש לך מה להפסיד בזה. אתה תוכל אותה בסוף. אבל יותר משיקול, יותר בכובד ראש, יותר ביסוס, במחשבה השנייה, זה מה שיקרה לך שתצא מביתו של אותו אדם. מכאן ועד לחכות אותו, אתה מבין שאתה לא יכול להיות כזה, זה לא הקטע לחכות. אבל זה לחזות בשחרור הרוח של אותו אדם. החזיון הזה הוא יוצר זעזוע פנימי גדול, שהוא משחרר משהו, ואתה הולך הביתה תפוס במחשבות, של טהרה פנימית, של רצון עז, לעשות משהו בכיוון, לפי כוחך, לעשות משהו בכיוון. זו החוויה שאפשר לשמוע אותה מאנשים רבים, שפגשו, כן, טיפוסים כאלו, חזיונות כאלו, של פרושים קדושים, כן, שנזדקחו בפרישות שלהם, כן, לא סמרטוטים, לא נדבר על זה. לא סמרטוטים. ודאי. מה?
זה אדם שפרד
לא לפיתוחו. הוא לוקח על עצמו את זה בתור מסירות נפש. הצדיק הזה שעושה את זה, הוא לוקח על עצמו את זה בתור מסירות נפש. זה קשה לו. זה קשה לו. אבל זה מסירות נפש. הוא מתפלל לריבונו של עולם, ירצון מלפניך שלא יזיק לי הדבר, כגלוי וידוע לפניך כוונתי בזה, להביא לידי איזון ולשחרר את כוח הרוח באומה. הקדוש ברוך הוא יעזור. מה? הגאוותן ינזק מזה. הגאוותן שעושה כך הוא חוטא, כמו אמרנו, הוא חוטא גם כלפי גופו. מי שעושה זה מתוך החשבונות האלו שראינו כאן, הוא חוטא כלפי גופו, הוא חוטא כלפי נפשו, הוא חוטא כלפי המקום. לא תהיה לו סייעתא דשמיא. אנשים שיראו את אותו אדם שמתואר כאן, סתימו את האב ילכו. זה לא יעורר בהם שום השראה. שום השראה, שום רצון ללכת בדרכו, שום תגלית חדשה לגבי עולמות הרוח שבתוכם. גם בגלל מה שאתה אמרת, טל, שעיקר את הגזע השלילה פה. שום השראה לא תצא מזה. אתה יודע מה? במובן זה הוא גם חוטא כלפי הסביבה. שרואים אותו, ואומרים, אם זה ככה, אוי להם לבריאות של לומדת תורה, אוי להם לבריאות. ככה אומרים לו. אז הוא חוטא גם כלפי הממד החברתי. מאוד יכול להיות. עכשיו זה ככה עלה לנו פתאום כאן. מתוך הדיון הזה, זאת אומרת, עוד מישור של חטא, אפשר לומר.
רב?
כן.
יכול להיות
שאפשר
לתרץ
לגבי
השאלה שלו,
שהוא
אומר שהוא
חוטא
כלפי
הממד
החברתי.
מה השאלה אתה רק תזכיר לי? מה השאלה? מה השאלה שואל? כן? כן? מה, תזכיר לנו את השאלה? כן? מה שהוא אמר? שאל כמה שאלות. כן.
מה? שאלה מאוד... מאיפה זה מגיע הדבר הזה? כמו שאני אומר פה לפני זה, פה רואים מה שזה מגיע, הוא לא מתוך איזה... הדבר הזה קשה לו, זה מלחמה. הוא נלחם בגוף, הוא שונא את הגוף. כל זה לא מוצא בשביל להתרחק מהגאווה. זאת אומרת, הגאווה זה בעיה. טוב, אז אני אגיד לכם בגוף כדי... זה משהו מאוד שטחי חיצוני, ולכן הוא חוטא. אבל הצדיקים שלכם רואים שהם פורשים, הרבה פעמים, הפעולה של נגיד לרוב, אין להם איזה מלחמה קשה. הסיפים רוח ברוח הם כל כך... זה אוטומטי קודם, זה לא בא באיזה צורה של מלחמה, זה בא יותר בטבעיות.
כן. כן. כמו סופר על הבעל שם טוב, שאשתו הייתה מכינה לו, שהיה יוצא להתבודדות ביער, לכמה ימים הייתה מכינה לו סנדוויץ'ים בתוך התיק. כשהוא חזר, הסנדוויץ'ים כבר העלו עובש, אשתו שאלה אותו. אוי, שכחתי לו. כן, כן. 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 זה אחת הברכות, בעין היה שם, במסכת ברכות כתוב, כן, יש שם כמה וכמה תוספות בתפילה שחכמים היו רגילים להגיד בסוף תפילתם. שלא תדאב נפשנו, כן? שתהיה תורתך אומנותינו, ושלא תדאב נפשנו. כך זה הולך. רב קוק מסביר מה הקשר בין שני חלקי הפסקה. שתהיה תורתך אומנותינו, היינו, שנעסוק בתורה כל היום כולו, ולא תדאב נפשנו. שלא נרגיש שבגלל שאנחנו עסוקים בתורה כל היום, יש התנגדות מצד הנפש הבהמית. שנעסוק בתורה בכזו שמחה, בחדוות הלב, כן? עד כדי כך שלא נרגיש את החסרון, אנחנו אומרים, לא יהיה דאבו נפש בתחושת התנגדות, איזו מריבה, כן? דלדן עקשן, כאילו איזו התנגשות פנימית מעיקה ומתסכלת, שאדם יוצא בבית המדרש ומרגיש כזה כבדות, מרגיש כזה כאילו יצא מלחמת עולם, שתהיה תורתך אומנותינו ולא תדאב נפשם. אז אתה אומר, עיקר ההבדל בין הטיפוס שמתואר כאן לבין אותם צדיקים מופלאים, זה שכל אחד עושה את זה, כן, על יסוד של מתח אחר, כן, המתח הלוחמני, כמו שמתואר כאן, מתוך איזשהו סיגוף עצבני ומורט עצבים, לעומת הצדיק שעושה את זה מתוך איזו אצילות פנימית, כן, מלאה בעונג, כן, של ידיעה לשם מה הוא עושה את זה, גם זוכה לסייעתא דשמיא גדולה מתוך כך, בדרך שאדם הולך מוליכים אותו וכו'. ככה אתה אומר, יפה, יפה, אפשר בהחלט לומר. אפשר בהחלט לומר על זה. יפה מאוד. מישהו עוד רוצה להוסיף משהו, לשאול משהו? אז נראה קצת הלאה. וכל זה רק מהגבי שלא יוכל להתרחק עוד יותר. המהלך בדרך זה, מה שהוא קורא דרך, הוא קורא לזה דרך ואוטוסטרדה, כן? אבל זה באמת לא דרך, זה חטא. המהלך בדרך זה, כמו דרך רשעים באפלה, גם לרשעים יש דרך, כן? הרשעות שלהם כבר נהפכה אצלם דרך, דרך סלולה. דרך סלולה, עכשיו נראה ביניהם טוב. המהלך בדרך זה נקרא חוטא. הרי הוא אומר בנזיר, אפילו בנזיר. הרי הוא אומר בנזיר, מי הוא הנזיר? מי הוא הנזיר? אותו אדם שהתעורר, כן? אותו אדם שהתעורר לגזור על עצמו פרישות מאיזשהו מימד חומרים, איזה בשר או מיין, כן? יין. נו, אז מה אומר הנזיר? וחיפר עליו מאשר חטא על הנפש. יש מימד של חטא, כן? בפרישות מן היין. יש מימד של חטא בפרישות מן היין. וחיפר עליו מאשר חטא על הנפש. אמרו חכמים, ומה זה שלא פרש, פרש עצמו? אלא מן היין, נקרא חוטא בזה שהוא צמצם את כוח החיים. מה זה פרישות מן היין? כן? היין, כמו שאמרנו, מרמז על מה? היין מרמז בעצם על תעצומות החיים הנפשיים. התעוררות היצרים, תאוות החיים הפשוטות. היין מרמז על הלחלוכית של החיים הטבעיים. ומה זה שלא פרש אלא מן היין? נקרא חוטא, המונע עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה. כמו שראינו, כן? אותו אדם שמנע את עצמו גם מבשר, גם מיין, גם מאישה, גם לא יושב בדירנה, נביאו שני, חולה, חולה וחולה. כל שכן שנקרא חוטא. אגב, יש מחלוקת בחזל, האם הנזיר הזה הוא משובח או חוטא? כן? זו דעה אחת, כן? האם נזירות זה חטא או שזה מעלה? יש אומרים שזה מעלה, יש אומרים שזה חטא. והאמת שיש מקום לשני הסברות. למה? למה זה מעלה? לא, לא מצד הקורבן. למה זה מעלה שהוא מזיר עצמו מן היין? אולי זה יותר פשוט, יותר קשה להבין, לא יודע, כל אחד יכול להרגיש אחרת. אבל למה זה מעלה? מה באמת אהבה מינה שזו מעלה?
זה כל זה תאווה, אם אתה נמנע מזה, אז יש לך מעלה.
יפה, אבל למה זה חטא? זה פשוט.
הקדוש ברוך הוא ציווה שזה גם פלוס וגם מינוס. במילים
אחרות. אז למה זה חטא? למה זה חטא להזיר עצמו מן היין? אמרת, זה מעלה שאני קצת חונק את החומר ומעודד את הרוח. למה זה חטא? עצם העובדה רגע, סליחה, לפי שאני אומר את דבריי. כן, עוד פעם, אתה מפסיד את הצדדים הטובים. אבל אמרנו, שפה דווקא צריך לשלוט בזה, כי זה התפשט יותר מדי. אז אני פועל רק נגד ההתפשטות היתרה. מה? זאת אומרת, אתה אומר שהוא מזיר את עצמו מהיין, אי אפשר שהוא לא יפגע באיזשהו תחי. כלומר, שהוא חותך באזמל של הפרישות, אתה אומר, אי אפשר שלא ינזק איזה תחי. ככה אתה אומר. אז נכון שיש מעלה בדבר, כי באמת התפשט אצלו כוח החומר, עד כדי כך שהוא צריך לחתוך בבשר חי. אבל החטא שבדבר, שכאשר הוא חותך בבשר חי, אי אפשר שלא יפגע באיזה כוח חיים חיוני. זה הצד של החטא. אז אפשר שתהיה פה גם מעלה וגם חטא. כן? אנחנו משבחים את הרופא על הניתוח הנפלא שהוא עשה, ואנחנו מגנים את המנותח, איך הוא הגיע למצב שבו צריך לנתח אותו. לא, לא תמיד, אבל איך הוא הגיע למצב שבו צריך לנתח אותו, ובעצם לפגוע בעיוור. אנחנו משבחים את הנזיר שהוא מתעורר לתשובה, אבל מגנים אותו. איך הוא לא הצליח לשלוט, כן? או להשתמש בצורה נכונה בכוח החומרי, ועל ידי כך הוא כיפח חלק מכוחותיו הטבעיים בפרישות הזו. זה אפשרות, כן? מי שרוצה, כן? מה אתה אומר? אמא, לא, לא, אבן?
אמא, זה היה תלוי בה, אז היא לא הייתה נשאר פה יותר מדי. הרעיון הוא שיש פה רצונות קטנים שבתוכם יש גלום תוצאות מאותו דבר שהיא רגילה. מדברים שמשאירים אותה בעולם הזה. זאת אומרת, אם דברים את כל הדברים האלה, אז היה קשה מאוד לנשאר.
יודע.
אבל אתה יכול לרצות להיות בכל מסעדות הכי טובות בעולם, אבל אתה יכול לרצות להתקרב לשם. אז כמובן שהרצונות החומרים שהם מופרזים והם לא מכוונים, אז הם מרחיקים את הבן אדם, אבל עצם המציאות שלהם,
מה שעוזר לנשמה להיאחז, להתגלות דרך. כן, אז אתה מסביר את המישור של החטא. כלומר, בזה שאתה פוגע באותם חלקי חומר, כן.
המציאות בצורה הזאת, היא לא רק כדי להכשיל אותנו. העונג הגופני, או בעת בו גלום בתוכו, עונג גבוה מאוד, הוא מה שבעצם מקיים את המציאה בצורה של
החטא. נכון. אתה מסביר יותר למה זה חטא. כן.
שמתנזר מהכוחות הטבעיים הוא גורם לפחות גילוי השם בעולם.
כן.
והנזיר הוא בעצם גורם לפחות גילוי השם בעולם. ולראות מהבחינה הזאת שכביכול הכוחות, אם אי אפשר לגלות את השם בחומר, אז אין גילוי השם באמת
בעולם. סברה פשוטה. אתה מסביר לנו ליאור למה הוא חוטא. הוא חוטא כי הוא מגלה כרגע את השם פחות בעולם. לעומת זה, הוא עושה מצווה, למה? כי הוא מעודד כרגע את הכוחות הרוחניים היותר פנימיים. מצד אחד הוא מעודד את הכוחות הרוחניים היותר פנימיים, אבל החסרון הוא שכרגע הוא יותר עולה לעולם הרוח ופחות יורד, כן? פחות מוריד את הרוח לחומר. אתה צודק. אם כן, החטא פה זה בזה שמתקטן מרחב הגילוי האלוקי בתוך הכוחות החומריים. וכרגע השם מתגלה אצל הנזיר בעיקר בעולמו הרוחני, בשאיפות עילאיות, באיזו התמסרות לעולמו הפנימי. כל טוב יפה, אבל קידוש של שמיים צריך לעשות דווקא בארץ. סתם, זה מה שרוצה להגיד? זה החטא שמתקטן מרחב הגילוי. זה החטא.
הוא אדם לא שלם לפי העניין הזה. הוא אדם חסר.
נכון, חוטא, חסר.
שמשון שהיה נזיר, בא אליו נבואה, אם הוא אדם חסר, והלא ידוע שנבואה מכרת לאדם שלם.
הוא היה נזיר מבטן בפקודת השם יתברך. הוא לא היה נזיר מכוח של החסרון, שהוא הרגיש בעצמו, כן? שהוא הרגיש שהוא חומרני, כמו אותו נזיר שראה את טלטליו היפים בתוך המים וגזר. פרי שהוא ראה את הטלטלים, התעורר בכוח יצרי, כן? ואז הוא היה צריך ללכת ללחום נגדו. אצל שמשון זה סיפור אחר לחלוטין. שמשון הוא היה נזיר מבטן, והכל זה בהדרכה האלוקית, שכך הוא צריך להתנהג, זו נזירות שונה. הנזירות שאנחנו מכירים. הנזירות שלנו היא מלמטה למעלה. היא מתוך חסרון הנזירות. אצל שמשון זה לא בא מתוך נזירות. כן? לא מתוך חסרון בכלל. זה משהו אחר. זה נקרא נזירות שמשון. זה משהו אחר. זה דין שונה. אחרון שאנחנו עומדים משמשון כמה וכמה דברים. זה לא דאורייתא. משמשון עצמו אנחנו רואים, כן, כמה מנהגי פרישות. איסור לאכול מן הענבים, אפילו ללכת סביב לה. אפילו ללכת ליד הכרם, הוא הלך מסביב, והקיף, שם הוא פגש את האריה, וכו'. אבל זה נזירות מסוג אחר. כן, כן. נקודת המוצא של האיש שונה לחלוטין. כן.
כן. אפשר להגיד גם על היצר הרע. אי אפשר איתו ואי אפשר בלעדיו. הוא כל הזמן גורם לנו להבנות, אבל בלעדיו לא היה המשכיות לעולם.
נכון. אז אנחנו אומרים את אותו דבר.
כן, הוא מעלה את הפקידו.
כן. ביקשו לבטל יצר דעבודה זרה, דעריות, ולא מצאו ביצה אחת, כתוב שם, מדן ועד בר שבע. לא מצאו ביצה אחת. אז רואים שיצר רע זה גם נפקא מינה לביצה. אחרת לא היינו אוכלים בארוחת בוקר את הביצים פה. מיוחד היום, חביתה בכלל. איזה שדרוג בחביתה היום, ראיתם? שמו מה שם, שם ירק, איזה בצל כזה, מה שמו שם? זה היה ממש חביתה, חבל הזמן. איזה שדרוג, פלא פלא. התחלתי לבוא בבקרים לאכול פה. כן, אז יפה, הרעה הזו היא חשובה, כן, יצר הרע ודאי שהוא יסוד הקיום, ודאי יודעים להשתמש בצורה נכונה, כן, אבל באמת, אהבתי את מה שאתה אמרת ליאור, אני חושב שזה ההסבר הפשוט ביותר, כן, הוא חוטא, כן, חזור הזה, כי הוא מצמצם את מרחב הגילוי של השם בתוך החומר, על ידי זה שהוא כרגע, כן, מרים את רגליו מהקרקע, ונכנס יותר לעולם פנימי, לעולם רוחני, זה פשוט ונכון, נכון, יפה מאוד. וכיפר עליו אשר חטא על הנפש. המצבנו, עד כאן. עצור כאן.